הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.music.com.
הקצה. הקצה. קייזי רדיו. נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope. In Yair Ave.
So, yeah, that's
you
the voice.
You are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi there.
לא, היום המון מיקרופונים, הרבה כפתורים, אני בטוח אתבלבל בהם. תוכנית מספר 244 של סינוסקופ ברדיו הקצה, שהיא התוכנית האחרונה לגמרי לשנת 2019, 31 בדצמבר, ג' תוות. אז נסכם את השנה, סיכמנו את העשור, סיכמנו 42 שנות מלחמת הכוכבים בשבוע שעבר, ועכשיו צריך לסכם את השנה, 2019, אנחנו עוברים כזה מהכלל אל הפרט, אני חושב, נדמה לי. אז 2019, מה קרה בשנה, איזה סרטים עניינו אותנו, ובשנים האחרונות אני מזמין אורחים שיעזרו לי לשאת את הנטל הזה לא לבד. אז כבר קבועה אצלנו בפאנל נעמה רק.
היוש.
היי. תודה שבאת.
בכיף.
חדש וטרי, יונתן צרויה.
שלום.
שלום, אתה מתקתק לי באוזן. והיה צריך להיות פה גם אבנר שביט, שגם הוא מהקבועים, לא הצליח להגיע, אבל כוחות הטכנולוגיה המדהימים יביאו אותו אלינו לתוכנית בהמשך, אז תישארו גם אבנר שביט יתארח פה לרגע. אז אנחנו הולכים לסכם את שנת 2019, ואני רוצה להתחיל קודם כל עם הקטע המוזיקלי הקטן הזה. אחד הקטעים המדהימים שהיו בקולנוע מבחינה מוזיקלית השנה, אני מה זה חושב להפוך את זה לעוד פתיחה של התוכנית, להיכנס במצעדים. שאלתי אתכם, רגע, מה זה? שאלתי אתכם, אז זהו, אמרתי שאני לא אזכור להפעיל את המיקרופונים של כולם. זה מתוך פרזיטים. זה הקטע שבו הם נוסעים במכונית, והוא עושה לו את המבחן עם הכוס קפה.
עם הקפה, כן.
לראות איך הוא לוקח את הסיבובים. אז ביקשתי להציץ ברשימת סרטי השנה שלכם, ופרזיטים הופיע אצל כולנו.
בדוק.
אז בואו נתחיל לדבר עם זה, כי אני שמו הרבה זמן, לא היה סרט כזה, שאני חושב שכולם אהבו. כלומר, לא רק מבקרי, זה לא רק סרט שמבקרי קולנוע, זה לא, לא יודע, אני מנסה לחשוב על סרט שרק מבקרי קולנוע אהבו, והקהל אמר, מה זה הדבר הזה? אבל נדמה לי שכל מי שאיכשהו השתכנע ללכת לראות סרט קוריאני, הופתע מהסרט הזה. אז תנו לי את הטייק שלכם. א', למה חשבתם שפרזיטים הוא אחד מסרטי השנה שלכם, נכון? בואו נראה, אתם כולכם חשבתם, זה ממש, אצלך זה סרט השנה, נעמה?
יפ.
יפ, גם אצלי, מקום ראשון, סרט השנה.
איזי.
גם אצלך?
אני לא, אני מאוד קשה לי.
אמרת מקום, קשה לו. מקום שלישי טנטטיבי כתבת לי כזה, אוקיי, בסדר. אז א', למה אתם חושבים שהסרט הזה כאילו כל כך הפך לאירוע? זה אפילו טיפולת מקטין אותו, לא? מרוב זה שכולם כל כך אוהבים אותו.
דיברנו, אני ונעמה, האמת היא בחוץ לפני זה על סרטים overrated, ואמרתי באמת השנה...
על הקונספט של סרטים
overrated. על הקונספט, ואמרתי שהשנה, אז רוב הסרטים ה-overrated, קצת קשה לקנות אותם ככה, כי באמת את רובם היה איזה מחלוקת איתם, אז הג'וקר, אז הרבה אנשים שנו אותו, היו זמינים בהוליווד, מינים נרדפות, לכולם היה איזשהו קהל. ואמרתי, יש שני סרטים השנה שמי שלא אוהב אותם, אז הוא באמת יכול להגיד שהם overrated לכאורה, וזה פרזיטים והנוקמים סוף המשחק. ואז נעמה אמרה שלמרות כאילו ש... זה לכאורה overrated, כי כולם אהבו את זה, זה עדיין לא מרגיש.
זה לכאורה overrated, זה שכולם אהבו את זה. כאילו אני אמרתי שאני לא מרגישה שזה qualified להיות ברשימה של סרטים שיכולים להיות בדיון הזה בכלל, כי באיזשהו מקום גם כשהוא הסרט הכי מצליח, זה עדיין כאילו סרט קוריאני מותחן שובר ז'אנרים וציפיות, זה לא כאילו, זה לא הנוקמים, זה לא איזה סרט שהוא כאילו מכוון לקהל רחב, מטורף וכזה.
כן, וגם התחושה שלי שתמיד כשיש סרט כזה שכולם נשפחים אליו, אז מגיע הגל השני של האנשים שבאים אליו, אז אומרים, מה ציפיתי לו יותר וכל זה, ואני חושב שזה לא קרה. יש אנשים שלא התחברו אליו, אבל אין את ה... תמיד יש את הגל השני שאומרים, טוב, נו, הגזמתם, כאילו יצרתם ציפיות שאי אפשר לעמוד בהם, והסרט הזה אני חושב שהוא עומד בציפיות שהוא יוצר.
אז זהו, אני חושב שבאמת הוא בא במקום מאוד קטן באיזשהו מקום. כלומר, למרות שלכאורה הרבה אנשים מאוד אוהבים את בונג ג'ון הו ומתים עליו ומעלים אותו, הוא עדיין נתפס כאילו לא איזה במאי שכל היום חופרים עליו, אתה יודע, עושים עליו אלפי סרטונים, מה הסוף של לוקג'ה אומר, מה זה, אז כאילו, זה עזר לו באיזשהו מקום מזה שהוא בא במקום קטן, הוא אף פעם לא היה המקום ראשון באיזושהי רשימה. ואז הסוג של האנדרדוג הזה, שבכל זאת, למרות שהוא זכה בכאן, למרות כל הזה, אז יש איזושהי תחושה שהוא קטן למרות שהוא גדול. אני חושב שזה עזר להרבה אנשים, כאילו לשרוד את הגל הייפ הראשון של כזה ליצירת מופת, כי כאילו כן, אבל זה סרט קוריאני, מי יראה את זה, האם זה יהיה גם להיט, זה גם היה להיט, אז כאילו לאט לאט התגלו כל החוזקות שלו.
כן, ועוד רגע גם בטח מן סתם מועמד לאוסקר, ואפילו זוכה אפשרי באוסקר, לא יודע אם בסרט, אבל בונג ג'ונג הו עצמו בוודאי יניף פסלון בתשעה בפברואר, משהו כזה?
כן, תשעה בפברואר.
אני אגיד גם, זה יכול להיות שזאת חוויה מאוד אישית שלי, אבל זה גם הסתדר בצורה יפה בהפצה שלו בארץ. אני ראיתי אותו בכאן, והוא קרן באותו יום שהוא קרן, היו זמנים בהוליווד. הוא גם עלה בערך באותו זמן, לא יודע אם באותו סוף שבוע או באותו חודש, אבל הוא כל הזמן היה אצלי מול הסרט של טרנטינו, ושכל הזמן היה עליו נורא נורא היי, וכולם רצו לראות אותו, וכולם רצו לדבר עליו, ושצאתי מהקרנה בכאן של היו זמנים בהוליווד, אז קופצים עליי כאילו עיתונאים מכל העולם, שרוצים שאני רק אגיד להם איך הסרט היה, ואז אתה הולך לראות כאילו אחרי שעתיים את בונג ג'ון הו, ואף אחד לא יחכה לך בחוץ, וזה מין פתאום כזה, בן אדם שיש לו המון מה להוכיח, ומאוד מתאמץ כדי שהסרט שלו יעבוד, לעומת טרנטינו שהדעות עליו חלוקות, אבל אני לא הייתי מהחובבים.
כן.
אז באיזשהו מקום הוא קצת היה הפויל שלו, טיפה הרים לו והגביע לו בקטע של האנשים שיש להם מה להוכיח, ואנשים שהקהל צריך להוכיח להם משהו.
אז זה הפגישה הראשונה בפסטיבל כאן, שזה אני מבין, אבל אני ראיתי אותו בערב הפתיחה של פסטיבל ירושלים, והוא גם, הוא כבר מגיע בתור סרט הפתיחה של פסטיבל ירושלים, ובתור הזוכה בדקל הזהב של פסטיבל כאן, אז, וכבר, נכון, עברו איזה חודשיים או חודש
כן,
וחצי בין לזה, וההכתרות שבאמת זה יצירת מופת נדירה ויוצאת דופן, אז ברור שאני בא כבר כזה עם כל אהבתי לבונג ג'ונג הו, אני בא כבר כזה עם שלוף, אני אגיד, טוב, נו, בואו נראה מה אתם זה, ואני מודה שהסרט, נגיד, לוקח לו איזה רבע שעה, אפילו 20 דקות, עד שהוא מתחיל, 20 דקות כזה ראשונות הן די סטנדרטיות, סרט גוגל דרמה משפחתית.
דיסגרי. דיסגרי.
אוקיי.
אני חושבת שהוא גאוני בקטע הזה, אבל תכף אני...
נכון, לא, ברור, ברור, אבל כאילו, אבל אני זוכר שכאילו, אחד הדברים שאני אוהב בבונג ג'ונג הו, גם שאני, נגיד, אוקטר, זה לא סרט שאני מעריץ, או סנופירס, או רכבת הקרח,
כן.
שאני לא מת עליו, אבל רואים כזה שרירי קולנוע מהרגע הראשון בסרטים, וואו, יש פה במאי, זה שעושה סרט לא מדהים, ופה בהתחלה הראשונה זה כאילו כמעט רוקזו קורה עדה ב-20 דקות הראשונות.
אבל זה כל העניין, שיש לך כאילו את השוט פתיחה הזה עם הגרביים, שגם מתי שראיתי את הסרט פעם שנייה בזוג שלי, הוא אמר, זה כמו שופליפטרס, כאילו, זה הדבר שהוא אמר לי. וכאילו יש לך קאט מהשוט הפיוטי של הגרביים על רקע השכונה הקשה, לקאט לאנשים האלה שמנסים שיהיה להם קליטה בטלפון, כי הם הצליחו לסדר איזה עבודה מסריחה בלקפל מגשי פיצה, ורק יורדים אחד השני, דוחפים אחד השני כל הזמן.
כן.
וזה כאילו מה שכל כך מדהים לדעתי בסרט, זה
צריכים לשבת, הכל כאילו קטן, צריכים לשבת על האסלה כדי שלהם קליטה.
כן, כל הזמן מדברים על זה שכאילו יצירת מופת ויצירת מופת וסרט השנה וזה, ואז אתה בא ואתה רואה סרט כאילו שבסוף יש דבר הוא קומדיה, יותר מכל דבר אחר, והוא נורא קליל, זה נורא כמו הטרופ הזה של כאילו הבחורה שכל הזמן מדברים עליה, וכולם חושבים שהיא מלכת הכיתה, אבל שפוגשים אותה, היא נורא נחמדה. כאילו, זה הווייב קצת היה לי. של כאילו, זה יצירת מופת בלעלה, אבל זה גם, זה סרט סופר מצחיק וכיפי, שכזה כולם יכולים להתחבר עליו באיזשהו מקום.
עד האמצע, לא? אחרי האמצע הוא מפסיק
להיות, הוא מתחיל להיות גרוטסקי. אתה כל כך בפנים כבר.
זה נכון, בעד האמצע הוא ממש סטירה.
אם הוא לא היה הופך להיות גרוטסקי, הוא לא היה שבת.
אני חושב גם, אם אמרנו, אני חושב שבענייני הפצה, זה באמת מאוד היה לו טוב שהוא הופץ באוגוסט. אני חושב שכאילו, אם...
כבוד יום ההולדת שלי.
קשה שנגיד מי שרואה אותו אומר, טוב, לא ראיתי את זה עכשיו, לא ראיתי את זה עכשיו, עונת הפרסים, אני חושב שפה כבר ההייפ הגיע לנקודה שמי שיתחיל, עכשיו הוא יהיה כזה טוב, חבר'ה, זה לא צריך להיות הזה וזה וזה. כלומר, זה שהוא יצא שלפני עונת הפרסים, לפני הכל, באוגוסט, סתם חודש לכאורה, בארץ, כאילו בארצות הברית נראה לי יוצא באוקטובר דווקא, אני לא זוכר, אני חושב שמבחינתנו אז זה עשה מאוד הבדל בקבלה שלו, חודש בסך הכל לא מאוד, אין המון תחרות, זה לא שהיה ללחמה על תשומת לב לאנשים מבוגרים, הלכו את טרנטינו, חצי מהאנשים שנו את טרנטינו, כמו שנעמה אומרת, אז יש לך לפתע איזה מפלט, אני חושב שהתאריך יציאה הזה גם מאוד עזר בבנייה שלו כסרט שבאמת שרת הגל השני והשלישי של ההייפ, ואני חושב שאם הוא היה יוצא בינואר, אתה יודע, היו דוחים אותו, לראות המועמדויות, לראות הזה, אז... זה היה כבר בא בגישה אחרת.
לדעתי גם זה הזמן הכי טוב להוציא סרט שאתה רוצה שיהיה סרט השנה. כאילו הקיץ זה כזה, כאילו שלא תראה סרט 10 ימים לפני סוף שנה, ותגיד וואו זה היה מדהים, אני מוחקת כל השנה הזאת. כאילו זה סרט שמלווה אותך חודשים, ואתה יכול לחשוב עליו ולראות אותו פעם אחת.
המפיצים בארץ לא מבינים את זה, איזו מלחמה, איזו מלחמה.
כן, תוקלו את כל הסרטים הכי טובים, או 10 ימים אחרי שהשנה התחילה, או 10 ימים לפני שהיא נגמרת.
בדיוק, או שהם לא מבינים את זה, שבאמת הנושא של רשימות סרטי השנה של המבקרים הישראלים לא באמת מעניינים אותם, מעניינים אותם יותר אינדי וייר ובראייטי.
וגם אני לא יודעת כמה זה הם, כאילו אני לא יודעת כמה מזה מוכתב מלמעלה.
זה יותר הם ממה שאנחנו נותנים.
אבל גם בחול, כאילו, אתה רואה אותם יוצאים, אבל יש פשוט יותר תעשיית סקרינרים, פה אין דבר כזה.
לא, וגם הקרנות סופר מוקדמות בשביל הפרסים, כי כל אגודות העיתונאים עושים, והמקצועות מחלקים פרסים, אז גם אם הסרט יוצא בדצמבר, אז הקבוצה ראתה את זה כבר איפשהו בנובמבר או אפילו אוקטובר.
זה גם מעצבן, כי זה כמו האופיר, כאילו. אני לא מתה על זה של להיכנס, או, אני אקרוא את רשימת סוף השנה, הנה מלא סרטים שלא ראיתי.
לא אכלת לראות, מה לא ראית.
כן, בדיוק.
כן, אבל כן. אוקיי, לא, אוקיי. אבל זה יוצא בסמוך. כן. אז זה פרזיטים, שאם לא ראיתם, אני עדיין חושב, שזה סרט שאם, כאילו בחצי שעה הראשונה תגידו, כן, על זה הם כולם התלהבו, ואז זה סרט של נכון שעתיים בדיוק.
לא, שעתיים ולדי 10, 13, משהו כזה.
אבל עדיין בנקודת האמצע שלו, שיש איזושהי תחושה שהסרט נגמר, ואתם תגידו, אוקיי, איזה סוף יפה לסרט, אבל אז הוא מתחיל, והוא מתחיל בשגעת ובטירופים, וזה מדהים. אני הלכתי לראות את הפעם שנייה, כי אמרתי, אני חייב להבין איך הוא עשה את ה... איך הוא פיטל את החבל הזה סביב הצוואר שלי, בשביל להגיע לדבר הזה, שאני, מהרגע הזה שאני אומר, אוקיי, טוב, אני לא מאוד מתפעל, ואז אני אגיד, וואו, איך הגענו לכאן, למקום הזה שבו הסרט הגיע אליו, בתוך אותו בית, ואני ממחזר את עצמי, אבל אמרתי את זה מתישהו השבוע, איפשהו כבר, שהסרט שאני כרגע הכי מחכה לו ב-2020, זה הצפייה השלישית בפרזיטים.
תכלס.
כן, זהו. אוקיי, אז פרזיטים שמלווה אותו בפסקול שלו, מתנגן ברקע, זה נשמע כמו ויוולטי, אבל לא, זה ג'ונג ג'יי איל, זה קטע מקורי, מתוך הפסקול של... זה שמלווה אותנו בשקט ורשיות ברקע מאחורי דיבורנו. אז נעמה, את אמרת שזה או בעשרה הימים הראשונים של השנה או בעשרה הימים האחרונים, אז אם לא אתה בסרט שאתה חושב שהוא הכי טוב של השנה...
שוב, זה לא היה בסדר מסוים, אבל הוא חייב להיות בשיחה. הוא
חייב להיות בשיחה, אוקיי. אז מה הוא?
אז הוא המעודפת.
למה?
אם אנחנו מדברים כל סרט ושופטים אותו על בסיס הבמאי, שזה איזשהו כללה וברכה כזה, כי יש המון פעמים שאתה נכנס לצפייה נקי, אבל המון פעמים אתה בא עם מטען, אז יש לי מטען מאוד עודף הלנטימוס, יורגוס לנטימוס, שאני לא באמת, שראיתי את שן כלב, וזה היה הצפייה הנקייה שלי, פשוט חשבתי שזה תרחנות משעממת, לא מעניינת, קשקוש בלבוש, ואז ראיתי את הלובסטר, ואהבתי את החצי הראשון שלו, ואת החצי השני לא, וראיתי את להרוג את אייל קודוש,
להרוג את אייל קדוש.
בכלל לא אהבתי, ואז אמרתי, אוקיי, אבל מועדפת לפתע, כבר מהטריילר, אם היה רושם שיש שם משהו טוב, ומעניין ואנושי, שהיה מאוד חסר ללנטימוס, כי יש לו המון ביקורת, אבל הוא לא כל כך מבין את הבני אדם שהוא מבקר, אז זה היה לי מאוד חסר, ובמועדפת באמת הרגשתי גם את ההומור וגם את האנושיות, שלנטימוס כל כך נהנה להתבוסס בבוץ שלה, ויש בוץ מילולי, והוא פשוט היה כאילו נהדר, ראיתי אותו בניו יורק, 2018, לפני הרבה זמן, כאילו, לא ראיתי אותו ב-2019, אז...
אוקיי, הוא סרט שיצא בינואר 2019 בארץ, אבל כאילו סרט מהפרסים של שנה שעברה, האוסקר של אוליבה קולמן, והוא גם זכה בפרס האקדמיה האירופאית לפני בערך חודש בסרט
השני. זהו, כל ההפצות האלה. אז הוא באמת, קודם כל, קצת כמו שמכונת הכסף סובב, כאילו הפך על הראש את כל הג'אנר של הביוגרפיות והסיפורים האמיתיים, אז הוא... למרות שכבר ניסו, והוא לוקח המון ממרי אנטואנט, ואני יודע שאפשר לדבר על זה, הוא עדיין הביא איזושהי אנרגיה שהייתה חסרה לסרטי תחפושות, ככה קוראים להם, אבל זה לא באמת סרטי תלבושות.
סרטים תקופתיים.
סרטים תקופתיים, והוא עושה איזשהו מהלך שח של שלושה דמויות, שאתה באמת שונא ואוהב את כולם, לא יודע אם שונא זה מנה נכונה, אבל כאילו גם רוצה בטובתן, וגם נחרד מהמעשים שהן עושות, וזה מצחיק, וזה מרגש, וזה מסתיים, למרות שזה סיום מאוד הזוי לחלוטין, כאילו דיברנו על סיומים, לא הייתה לפני זה, אבל אז הוא מסתיים נקודה מאוד נכונה, אפילו אם זה יותר מטאפורי מכל דבר אחר, וזה פשוט סרט נהדר. למרות שהוא הצעה בעשרה ימים הראשונים, אז אנחנו כן זוכרים אותם, למרות זאת.
אז יפה, אני חייב להגיד שבכל סיכומי העשור, כשכזה חיפשתי איזה במאים גילינו בעשור האחרון, או למדנו להגיד את השמות שלהם וכל זה, אז כל הזמן הייתי אמור לכתוב יורגוס לנטימוס, כי הוא באמת אחד מהתגליות הגדולות של העשור האחרון, אבל מה זה? אני פשוט לא סובל את הסרטים שלו, אני לא יכול, אני לא, אני כאילו, אני די שונא אותו, אני לא...
אז הוא היה ככה בשבילי עד המועדפת.
אז הערכתי את המועדפת, אבל האיש כזה נראה לי קצת, הוא כל כך שונא את כולם. עכשיו, כשאתה מישהו שכל כך שונא את הדמויות שלו, אז אני מרגיש שהוא גם שונא אותי כצופה, אז אני תוהה אם אני אמור להושיב לו חיבה על השנאה שלו.
אז פה הרגשתי, כי זה היה תסריט שהוא לא כתב.
היו הברקות, נכון.
לא, אני מרגיש בגלל שזה היה תסריט שהוא לא כתב, הייתה יותר אהבה. כלומר, השנאה פרצה ממנו, אבל מהתסריט, אני לא יודע אם אהבה, כי זו מילה מאוד חזקה, אבל היה אמפתיה לדמויות. כלומר, לא הרגשת שהוא דורך עליהן. והמון מסרטים של אנטומס, אתה מרגיש שהוא דורך על הדמויות, ונהנה מהסבל שלהם, ופה הוא צופה יותר מהצד בסבל שלהם, ולא מתבוסס בזה בכזאת חדווה.
כן. נעמה, בואי נעבור לרשימה שלך. רק אצלך במקום השני, נמצא... מה?
כבר לא זוכרת.
דיוקן של נערה עולה באש.
נכון, זה מה שחשבתי, אבל לא רציתי להגיד סתם, אז תגיד לי, את בכלל בחרת את המוסד.
את טועה.
אז כן, זה מצחיק, זה נראה שאני קלישה.
כי עשיתי קופי פייסט לרשימה שלך, וזה חרבש לי את ה...
את הסדר?
לא, את המספרים, אז גם מי לא הייתי בטוח לכם.
לא, זה גני, זה מסתדר. אני כאילו נראית הכי כזה קלישה של מבקר קולנוע שהיה בכאן, ואז גנם שם כל הסרטים שלו, אבל בכלל לא ראיתי את זה בכאן. פספסתי כל הזדמנות אפשרית, וראיתי את זה בירושלים, ואחר כך עוד פעם כשזה עלה, ופשוט סרט מהמם. למה זה סרט מהמם? הכי קשה בעולם. פשוט הכל בו כל כך טוב, כאילו, כשראיתי אותו פעם ראשונה, לא כזה הבנתי מה הקטע, הוא עבד עליהם מאוד ברמה הרגשית, ורק בצפייה השנייה פתאום הייתי כזה, כמה חכם התסריט הזה נבנה, כמה המשחק מדהים, כמה מערכת היחסים שלהם מאוזנת ולא מאוזנת במיליון דרכים, פשוט משהו שם נורא עובד לי, אני אוהבת את סלין סיימה גם לפני, אבל זה הסרט הראשון שלה שבאמת ממש נגע בי רגשית ברמה של, כאילו הייתי כל כך invested בדמויות, וזה נורא נורא תסכל אותי, כי גם הסרט עצמו הוא סביב הקטע הזה של כמה המון זמן לוקח לכל הדמויות שם להתחבר, וכמה מעט זמן יש להם ליהנות מזה. זה גרם לי מאוד להרגיש כמו הרבה ספרים, נגיד, שהייתי קוראת בילדות, כי ספרי ילדים הם קצרים, ואתה נורא אוהב את הדמויות, ואתה בונה מיתולוגיה שלמה סביבם על כל כך מעט זמן. שאשכרה יש להן ביחד, ונראה לי שזה האפקט גם שהיא ניסתה להשיג. והוא מן הסתם מצולם מהמם, כל השחקנים, שחקניות מדהימות. התסריט לדעתי מושלם.
כמו כן זכה בפרס התסריט בפסטיבל קאן. שזה מעניין שאת אומרת, כי באמת כשראיתי את הסרט, הוא זכה גם בתסריט בפסטיבל קאן, לדעתי גם בפרס התסריט בעוד איזשהו מקום. ואני לא הרגשתי שכאילו התסריט הוא מעלתו העיקרית, אבל אז את אומרת שהתסריט מושלם, אז זה גורם לחשוב שכאילו שאולי...
במושלם, אני חושבת כשאני אומרת מושלם, אני מתכוונת במובן של חף מבעיות. הוא לא בהכרח הדבר הכי טוב בסרט, אבל אני חושבת שהכל בו כל כך שלם ומסודר, ולא במובן המעצבן של המילה שהרבה פעמים זה נשמע של כזה, הנה תראו, יש פה את הפורשדוינג הזה, כאילו, אלא פשוט בקטע של עובד ומרגיש הכי נכון ומדויק לסיפור ולדמויות. אבל כאילו, כן, ברור שיש בסרט עוד מעלות חוץ מהתסריט, זה לא סרט של תסריט במהות שלו, פשוט הוא משרת את מה שהיא רצתה להעביר בצורה כל כך טובה.
ועכשיו נעבור למקום השני שלי, אז פרזיטי מקום ראשון שלי, אז מקום שני שלי, גם פה אני חושב שאנחנו מסכימים כולנו, אצלי זה סיפור נישואים.
כן.
שהוא גם מקום שני אצלך ומקום שלישי אצלך.
גם תסריט מושלם לדעתי.
תסריט מושלם. במבך הולך לזכות באוסקר. ואין דבר שמשמח אותי יותר כרגע, בעולם, ברגע זה ספציפית בשנייה הזאת, בעולם הקולנוע, מזה שאני, מה זה משוכנע שבמבך הולך לזכות באוסקר. עכשיו, אם הייתי בלוגר אמריקאי, או עיתונאי אמריקאי, הקמפיין שהייתי מקדם זה שזה שגרטה גרוויג תזכה בתסריט מעובד.
זה פשוט הכי יפה בעולם. עכשיו,
דרך אגב, שיש לה, ראיתי את ליטלווימן, התסריט נפלא, היא כל כך חכמה. אז מגיע, זה לא רק בשביל הפוטו-אופ הרומנטי, בשביל שהם ישימו את שני האוסקרים מתנשקים ביחד. כן, עם התינוק הרולד הטרי שלהם.
הרולד, ככה קוראים לילד שלהם?
כן, כמו הסבא. הסבא מסיפורי מאירוביץ' והסבא האמיתי של...
אני חשבתי כמו הנרי מסיפור נישואים.
לא,
הרולד. כי הוא משחק... לילד קראו הנרי.
הנרי, אז...
זה ילד שלהם, כאילו. קוראו להנרי, נכון? לא עזיתי את זה.
נראה לי, אבל אני לא הייתי...
אני חושבת שקוראו
להנרי. לא היה חלק שעניין אותי בסרט.
כן, נכון. הילד
חמוד.
הילד היה המגפן של הסרט.
ילד חמוד ומסכן.
של הסרט. אז הסיפור נישואים שהוא באמת תסריט נפלא, ו אני אוהב לחבר אותו עם פרזיטים, כי כאילו פרזיטים יש בו נורא, נורא מרגישים במאי, שבו נסט, נורא ספציפי, והרבה פעלולי בימוי, ולכאורה סיפור נישואים הוא כאילו גרסה unplugged, אקוסטית, של שניים וחצי שחקנים, פלוס תסריט נהדר, ורוצו לדרככם, אבל הסרט פשוט מבוים למופת, אולי פחות שמים לב לזה, כי אין תנועות מצלמה, משוכללות, אבל זה סרט, ואני חושב שהוא סרט אימה, בסופו של דבר.
אני קראתי לו הסרט הכי אלים של השנה, הוא לא קל לצפייה. אני מאוד מתבאס עליו, לא עליו, על מה שההפצה שלו, כי אני חושב ש... כאילו אולי לא, ואולי זה כזה חלום שאני לא יכול לאמת אותו, אבל בתחושת בטן שלי זה מסוג הלהיטים שיכול להיות להיט על אם זה היה יוצא בהפצה נורמלית, כי זה באמת סרט שיש בו עוצמה, שכאילו אתה לא רואה אנשים מגיבים ככה, היו מלא הרי דרמות מערכות יחוסים. לא, אבל גם בארץ הוא מציג בלב, כאילו זה לא עוד שולד בקולנועים הגדולים.
הוא לא מציג בקולנועים הגדולים כי הם לא מוכנים להקרין סרטים של נטפליקס. זה לא...
הם לא מוכנים?
ברור. זה לא שאין לב אמרו רק שלנו. מה פתאום? הם לא מוכנים. אני חושב שבנגיד רשת כמו מובילנד או משהו כזה, הסרטים האלה כן מוקרנים, כי לא
חכם. כי אין להם סרטים שלהם.
לא, כי אין להם סרטים שלהם, וכאילו והם פחות אין להם את העניין של העקרונות.
אז אני לא יודע את מי להאשים, נגיד, זה ככה, אני כן חושב שבסופו של דבר היה כאן איזשהו
אבל אתה אומר את זה,
זה דווקא מרגיש לי להיט לב קלאסי. כאילו, אם עדיין היה את קולנוע גת, זה היה הכי מתאים לשם, אבל אין.
אבל שוב,
זה מרגיש שזה יכול להגיע ל-400,000 שהספר הירוק הגיע בקלות.
לא, אני חושב שזה היה מגיע, היה הופך ללהיט בלב או בגת משמעותי של 60,000.
אני רואה את התגובה אליו גם כאילו, אני בעין הדג ואני אשב את הסקר, אז אני שניתונים, אני רואה אנשים באמת מגיבים לו בצורה שהיא הרבה יותר מסרט זה, וזה לא רק הקהל של הדרמות האלה של הרוב.
טוב, וגם נראה לי נכנס למקום של כאילו זה סרט גירושים במהות שלו, זה כמו ז'אנר, זה כאילו
שוב, דרמה משפחתית, שזה גם דרמה.
אני רואה המון,
זה כמעט ניר ברגמן האמריקאי.
אבל עניין הסרט גירושים הוא דרמה, כי אני רואה המון תגובות של אנשים בני גילי שאומרים, ההורים שלי גירושים, מה לעשות? או לכיוון של, אני לא יכול לראות את זה כי ההורים שלי גירושים, או לכיוון של, אני חייב לראות את זה כי ההורים שלי גירושים. זה הפך להיות הסרט גירושים של התקופה, ובגלל זה כאילו, כל ילד שיש לו איזושהי קרבה רגשית לזה רוצה לראות אותו, וכל מי שבעצמו יתגרש רוצה לראות אותו, גם אם הוא יהיה טוב וגם אם לא, כי זה מחייב. כאילו, אני הולך לראות סרט גירושים. כזה וייב. וזה יוצר לו איזשהו מומנטום שאין לסרטים אחרים של באומבך וסרטים אחרים מהסוג הזה.
אבל שוב, אני חושב שזה טיפול, אני מבין את מה שאתה אומר, אני חושב שכאילו חבל שלא קיבל את זה, אבל זה מזכיר לי את הלהיט הגדול הקודם של נועה באומבך שהביא 400,000 צופים, שזה אף סרט אי פעם.
לא, אבל גם מבחינה ביקורתית, הסרט הזה הוא הרבה יותר גדול מכל סרט שהוא עשה, מפרנסס ה... איך קורו חיים בין השורות לסקוויד אנד דוויל, הכי גדול שלו עד כה, עם המועמדות לאוסקר, זה לא אותה סקאלה, הוא עשה פה משהו שהוא לא הגיע אליו באף סרט אחר שלו. גם ביקורתית, גם זה הצלחה שיותר, הוא התפתח פה. כלומר, זה לא המשך, זה משהו שהוא שונה מהמינוריות והקווירקיות והשגרתיות של הסרטים האחרים. לא, יש בו, אבל הוא יותר גדול מזה, הוא באמת סיפור עם לב רגשי עצום, פועם, מדמם לכל עבר. זה לא משהו, כאילו, לא היה אכפת לי מנוע באומך באמת לפני כן, הייתי רואה סרטים שלו, היינו סחבקים, הוא היה מזמין אותי, הייתי רואה, אבל לא היה אכפת לי. זה היה סרט שאכפת לך ממנו בצורה מאוד, כאילו, הרבה יותר מהדברים הקודמים שלו.
אני דווקא מאוד אוהבת אותו.
אני גם מאוד 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 אוהב אותו, ואני חושב שזה מהאנשים האלה ש... אני חושב שחלק מהכוח שהיה לו לעשות את הסרט הזה, זה כי היה לו את הגב של נטפליקס. של קח את הכסף ותביא לנו סרט. ולא, נגיד, אני חושב שסוני פיצ'רס קלאסיקס, או פורט סרשל, את האנשים שעבדו איתו קודם, ובכל זאת, היו שם מגבלות. אז אני שמח בזה שהאנשים האלה עושים את הסרטים שלהם, ואני משוכנע שעם כל זה שהוא חושב כמוך, הוא עדיין אומר, אבל טוב, אבל 4 מיליון צופים, ולא 400,000 צופים, אז גם זה אני...
ויש לו משהו גם... לא כל סרטי נטפליקס, אני יכולה להגיד את זה עליהם, אבל זה סרט נדיר שמתאים גם להקרנה בקולנוע וגם לצפייה בבית.
אני חושב שהשנה לנטפליקס היה איזה בול, אני חושב שגם האירי הוא בדיוק כזה.
כן, כי האיר מאוד מאוד ארוך. אם הוא לא היה כל כך ארוך, לא הייתי מסכימה, נגיד. אבל אוקצ'ן נניח, שזה סרט שאני חולה עליו, והסרט השנה שלי בשנה שהוא יצא, לא כזה מתאים לצפייה בבית, לדעתי. לא באותה מידה כמו שהוא היה מתאים לצפייה במסך גדול, which I never had.
כן.
אבל, כזה.
אז שוב, אז אני חושב שאפשר לחלק את, בואו נראה, אבל כרגע נדמה שנטפליקס עברו מהשלב הזה שהסרטים של הבמים הגדולים הגיעו לנו כי הם לא מספיק טובים בשביל להיות בשום מקום אחר, שזה עין ערך אוקג'ה.
מעליב.
נראה לי.
סרט מוש. לא,
כן, לא יודע, אבל הוא נורא נחווה מרכבת ה...
כן.
כמו
הרבה
אנשים
שעבדו עם
מיינסטיין. בדיוק, אני חושב שרכבת הקרח... תעשה רכבת
הקרח, היה יכול להיות נטפליקס טוב. וואי, אני הולך להגיד דבר נורא. אני חושב שרכבת הקרח הכאיב להרווי ויינסטיין יותר מרונן פארו. אז נדמה לי.
זה בנה את זה שם. כאילו, אם אנחנו סוטים לחלוטין מהנושא, רונן פארו התאפשר בגלל שכוחו של ויינסטיין ירד, וכוחו של ויינסטיין ירד בגלל...
בין היתר, בגלל, כן.
אז...
שמה שהיה לו לעשות בחיים שלו זה לחטט בסרטים שגם ככה אף אחד לא הולך לראות.
כן. ופרזיטים זה עדות לזה שאם יש לך סרט שבאמת מהמם את כולם, אז אתה כאילו לא צריך את נטפליקס. שתמיד נטפליקס היא כאילו אופציה ב' לאנשים שכאילו שקיבלו יותר מדי לא למקום אחר. אני מניח שבאומבך הוא כבר, במקום שבו הוא כבר מקבל אולי מקדמה מנטפליקס, תבוא אלינו ראשון ולא...
כן.
אלינו ראשונים ולא כשאנחנו אחרונים, נדמה לי. אז אני מבין את מה שאת אומר, אבל אני חושב שאילולי נטפליקס, זה מקרה מובהק, שוב, תזכר ב... פרנסיס ה זה דוגמה טובה, סרט שאני מעריץ, אחד מסרטי העשור שלי, פרנסיס ה, והמקום שבעצם בו באמת גיליתי את גרטה גרוויג גם. והסרט הזה הוא נקנה להפצה בארץ ונגנז, הוא הוקרן בפסטיבל ירושלים
אני ראיתי אותו בקולנוע.
לא, הוא כאילו תיאורטית נגנז, ואחרי שראיתי אותו בפסטיבל ירושלים כתבתי שאם הסרט הזה יופץ עד 31 בדצמבר, הוא יהיה סרט השנה שלי.
זה גם
ואז הם...
הפיצו אותו באיזה סוף נובמבר או משהו כזה, אני זוכרת שראיתי אותו בקור.
זה סרטי אורלנדו שכבר לא קיימים, יכול להיות בגלל הסרט הזה.
וואי, אחד האולמות הגרועים, פשוט אני זוכרת שראיתי את הסרט הזה, על כיסא מעץ שחורק כל מה שאני זזה, והייתי כזה לא מגיע לו.
עם הקרנה עמומה.
זה הקשה.
כן. אז כאילו ממש הייתי צריך כאילו ל... לא יודע אם
להתחנן
שיוציאו את הסרט, ואז הוא יצא כאילו המון זמן אחרי זה. אז גם, אז בזכות נטפליקס ראינו את סיפור נישואים בנובמבר.
יש הרבה יתרונות וחסרונות לשיטת נטפליקס.
היינו רואים אותו בינואר.
כן, לא, אני לא אומר שנטפליקס הם רק הרעים וזה, זה דיון מאוד מורכב בימינו, למרות שהיה נורא כיף לצייר אותו בצורה פשוטה, אבל אני כן, ספציפית על זה אני, שוב, זה הכל פנטזיות, אני מושג מזה, אבל אני מרגיש שהיה פה איזשהו כוח לבאמת להיט מבוגרים, קלאסי כזה, שאנחנו כולם מתגעגעים, המיד-בדג'ט, סקסספול מובי, ובגלל שהתעשייה היא כמו שהיא, אז הוא היה צריך ללכת לנטפליקס, ולעולם לא היינו יכולים לראות אותו, ואנשים לא יכולים להגיד, וואו, אז בעצם יש מאוד ביקוש לזה, למרות שאני אגיד...
אם היה לזה ביקוש, זה היה תופס גם בזה.
לא,
אבל
זה כמו שרצח כתוב היטב, לא היה לזה אף סרט, לא ראית סרטי
רצח. רצח כתוב היטב זה סרט המופת ההיסטרי שכולם רצו לראות.
הוא עשה עכשיו 110 מיליון דולר בארצות הברית, וכן, ואנשים שימו לב לזה, ואני לא יודע אם זה יותר סרטים סוודרים, או יותר סרטים של תעלומות רצח, או ריין ג'ונסון יקבל צ'ק.
אבל הרבה יותר אנשים רואים סרטים בנטפליקס. כאילו, גם עם ההצלחה ההיסטרית הזאת בקולנוע, בסופו של דבר ההצלחה בנטפליקס יותר גדולה. אין מה לעשות. יותר אנשים רואים.
השאלה אם מתייחסים את זה באותה מידה.
אקטיבית יותר אנשים רואים את הסרט, זה לא משנה אם מתייחסים או לא, אתה רוצה שאנשים יראו את הסרט, אתה רוצה שהבמה ייהנה מההצלחה שלו, מתגיע ליותר אנשים.
אבל נטפליקס קוברים ספרטים. כאילו פה אני לא
מסכים. ברור שהם קוברים ספרטים, אבל לא את כל הסרטים קוברים.
הם יכולים לקדם סרט אחד כל פעם, והם לרוב יקדמו סדרה. ואם אתה בגלל כל
לא, יש לך צ'אנס יותר אמיתי. אבל זה לא נכון שנטפליקס לא קידמו את סיפור
נישואים. בואו נעשה חישוב קטן, שהוא לגמרי מדע בדיוני, אבל נגיד עכשיו הם פרסמו את רשימת הסרטים הכי נצפיים שלהם ב-2019. ומרדר מיסטרי היה מקום ראשון, אבל זה לא נכון, כי בירד בוקס הוא בעצם מקום ראשון, אבל בירד בוקס היה בשבוע האחרון של 2018, אז כאילו לא נכנס לטבלה. אבל שניהם סרטים שהסתובבו סביב משהו כמו בין 80 ל-90 מיליון צפיות. שהם מגדירים צפייה כ-75%. זה לא שעשית פליי...
לא ידעתי את זה.
כן, כן, רק אז הם סופרים צפייה. לא כמו ביוטיוב, שאם ראית 30 שניות, אז זה נחשב צפייה. שם זה 75%. תכפילו את זה במחיר ממוצע של כרטיס באופן גלובלי, שזה נגיד משהו כמו, נגיד, $8 בערך, $7 בגלובלי, או $10 אם אתם זה.
למרות שכמובן פה
זה... אז אתם מגיעים למיליארד דולר, כאילו, פוטנציאל צופים של מיליארד דולר, שאין לסרטים האלה באמת. כלומר, זה מתמטיקה שהיא רק חיה בתוך העולם הזה של נטפליק.
מצד שני, אנחנו לא מצליחים אי פעם לחשב את הכמויות של האנשים שקנו סרטים בצפייה ביתית. כלומר, יש לך את הקולנוע, וזה שלך את מה שאתה עושה בצפיות הביתיות ובביודים, וזה...
אבל אתה יודע...
תמיד שאנחנו מדברים על כרטיסים או צופים, אין לנו אף פעם את הנתונים האלה, אז אנחנו לא יודעים כמה 90 מיליון האלה, זה היה הסך שהיה רואה אותו בגל הראשון בקולנוע, וכמה זה היה הגל שרואה אותו בצפייה הביתית.
אבל אתה יודע, אני בטוח שאם היה סרט שמביא 90 מיליון הורדות באייטיונס, או 90 מיליון צפיות באיזשהו סוג של שירות VOD אמריקאי, אני בטוח שהיית שומע מזה. כלומר, כשהבורר היה מיליון צפיות בהוט VOD, אתה ידעת מזה. כלומר, כשזה מגיע...
או כשפאודה נהיה להיט בנטפליקס.
אז אתה יודע, כשזה מגיע למספרים שהם באמת היסטריים, היסטוריים, אתה יודע מזה, אתה לא יודע מזה, כי זה באמת הכל כזה מין מה שנקרא זנב ארוך, צפייה פה, צפייה פה, צפייה כזה. אז אני חושב שבאמת נטפליקס מהבחינה הזאת היא גם מקדמת נורא טוב את האג'נדה שלנו, כלומר שפתאום אנשים רואים את סיפור ניסויים שלא היו מעיזים ללכת לראות את זה בקולנוע, ורוצים עוד מזה, אני מניח, מקווה, ואז הולכים לראות את מרדר מיסטרי.
זה סרט חמוד.
חמוד, אני גם, אני ממש חיבבתי, זה סרט טיסה קלאסי.
זה הכי סרט לטיסה שיש בעולם.
נפלא.
ראיתי אותו חצי שעה בתור לדרכונים בווינה, איזה סיוט.
אז הזכרתם את רצח כתוב היטב, שמופיע ברשימות של כולנו?
לא, אצלי הוא בווגם.
וגם, good enough.
אצלי הוא כזה מקום שישי, שביעי, איפה שמתי אותו?
אתה הכנסת את מישהו
מאחורי. אתה אחד הרמאים, סליחה.
את מישהו עומד מאחורי הכנסת.
נכון, שם שני סרטים מאוד דומים.
או, בדיוק. אז בוא תתחיל מלמה מישהו עומד מאחורי, ואחר כך נדבר למה היה פה איזשהו משהו כזה, שאני חושב שרצח כתוב היטב, מישהו עומד מאחורי ופרזיטים, הם בעצם שלושה טייק-אופים על אותו סרט, שיצאו בהבדל של כאילו חודש וחצי אחד מהשני, אז כאילו זה לא השפעה, אלא איזשהו סוג של שפע שירד לעולם והתגשם אצל יוצרים שונים.
זהו, דיברו על זה עוד כמה אנשים על שנת האנטי עשירים, ומי שעומד מאחורי דעתי...
באנגלית זה, אם אתם רוצים לחפש את זה בטורנטים, זה Now You See Me, נכון?
לא, Radio Not.
Radio Not, סליחה.
Now You See Me זה סרט הקוסמים המחורבן הזה.
סליחה, נכון. Radio Not, נכון.
איזה הטעיה, איזה אכזבן שמלך להיות
להם, נכון.
לא, הסרט קוסמים אבל היה עלי, הוא 400 אלף.
הוא היה עלי, נכון.
עם הסרטים, סליחה, Radio Not.
אז Radio Not הוא הפחות רציני מהשלושה. פרזיטים הוא מאוד רציני, יש שם דיון מאוד מרתק, מעניין, על עושר והעשירים מול עניים, ומה זה עושה לך ועוד דברים. רצח כתוב היטב, גם יש לו סאבטקסט מאוד פוליטי, על, כאילו נגיע אליו עוד רגע, אני מניח, על הגירה וכל העניינים האלה. ומי שעומד מאחורי, זה פשוט סרט שאומר, עשירים הם מטורפים, אי אפשר לסמוך עליהם, תברחו, כל נפשכם בכם.
וכל העניינים.
סטורי, הטלפון שלי עושה צרות.
שידור חיים מהסטורי של
העמה. כן, ששתקתי אותו, אני עשיתי לעשות לך את הפילטר של הדרקווינס, אבל יצא מישהי שאני לא מזהה, אז אני לא מעלה את זה.
אז, וזה באמת שלושתם מהיכרות הלא עמוקה שלי עם אנשים שיותר מדי עשירים, הוא הכי קלה לטון של וואו, אנשים עשירים פשוט כל כך דפוקים בקטע שאתם לא מבינים.
Speaking of סרטים שונאים.
כן. והוא היה פשוט כיף, וסמרה וויבינג הייתה ג'ון מקליין לדור, כאילו, היא לא תגיע לשם, אבל מבחינתי הייתה ג'ון מקליין שלה, אתה יודע, הבחורה שהכל טוב לה, בבית מלון, מה אכפת לה, ולפתע נקראת לזה סיטואציה מטורפת, אבסורדית, רודפים אחריה, אין לה נשק, אין לה כלום, היא צריכה לשרוד לילה שלם, ממש מת לחיות איש בתוך אחוזה אחת, הכל באותו בית, היא יוצאת, היא חוזרת, הכל זה. וזה פשוט היה... כל כך כיף וכל כך נכון, וזה, וגם אם אתה לא לוקח את זה למקום של השירים, יש שם את המקום של המשפחה החדשה שאתה נכנס אליה, והיא הסצנה בספיידרמן החדש, ב-2017, שפיטר פארקר נכנס למכונית, ולפתע אנחנו רואים שהאבא של החברה שלו זה מייקל קיטון.
כן.
וזה אחת הסצנות של העשור, לדעתי, בקלות, פשוט, כי זה קלה באמת על הפחד של, אני לא יודע אם אוניברסלי, אבל אני מאוד מרגיש, אני חושב שיש אנשים של ההורים, של הבן זוג שלך, בת זוג שלך, מה הם חושבים עליך ומה קורה שם. והסרט הזה מאוד משחק על זה, בייחוד שהוא משלב את המשפחות העשירות והמסורות התפוקות שלהם, ואי אפשר לעשות ככה, אי אפשר לעשות ככה. אז הוא פשוט מצחיק ומדמם ומקורי, כאילו מקורי, זה, אפשר לדבר על זה, אבל בשבילי. והוא היה כל זה, ויכול להיות שאם היית רואה את רצח כתוב היטב, או הרבה אחריו או הרבה לפניו, הייתי קצת יותר אוהב את רצח כתוב היטב, אבל ראיתי את מי שעומד אחריי, ובגלל שהם מאוד דומים באמת, קצת הלב שלי הלך למי שעומד מאחריי, חוץ מאוד כמה בעיות שהיה לי עם רצח כתוב היטב, שלא קשורות.
אז אצלי החיבור הוא, קודם כל, עוד לפני הנושא של השירים, הנושא של הבית. כן. זה סרטים שהבית הוא הלוקיישן שלהם, ושכאילו לכל קומה יש איזושהי משמעות, והאוטסיידר שנכנס לבית הזה, וצריך לשרוד את את הבית, ואז גם נושא של העשירים, זה לא סתם עשירים, זה מה שהאמריקאים קוראים לו כסף ישן.
כן.
שזה עשירים
המושחתים והמעוותים.
זה לא שזה, כשאנשים, זה הדמות של קפטן אמריקה ברצח כתוב היטב, זה כשאתה גדל בתוך...
כן, trust fund babies כזה.
בתוך בדיוק ההון, שלא היית צריך לעבוד בשבילו, שזה, אני חושב, איזושהי מציאות שהאמריקאים חיים בתוכה עכשיו, שהמדינה מנוהלת על ידי אנשים כאלה.
וגם ברצח כתוב היטב, וגם במי שעומד מאחוריי, הקונפליקט הוא שאב המשפחה לא היה כזה. אדם שיסד את השושלת הוא בדיוק ההפך, הוא ה-self-made man הכי כאילו חולם אמריקאי וזה, והוא כאילו אחד לצורך העניין היותר ערכי מביניהם, ואז בסוף תראה איזה אימפריה עשית. כאילו, מה השתבש בדרך?
אבל כאילו איזה...
איזה אימפריה עלובה ושזכיחות וגועל נפש עשית, כן.
כן.
עכשיו הזכרת לי גם את קלאוס, כי זה גם הסיפור שם. כי גם הוא נצר
לב... אבל בקלאוס זה יותר ההפך. זה יותר הבן אדם... הדג מחוץ למים, לצורך העניין.
וגם השירים יכולים להיות טובים אם תשלח אותם לפינלנד.
איזה חר השירים יש בקלאוס, באמת. כאילו, זה סרט נזה חמוד, אבל השירים גרועים.
ממש.
הם לא קשורים גם.
לא ראיתי.
חזרה לרצח כתוב
איתו. אם כבר דיברנו על נטפליקס, סרט ממש חמוד. אני פשוט אוהבת את רצח כתוב היטב, כי אני ממש חיבבתי את מי שעומד מאחורי, היה לי לה ממש הרבה סימפתיה, אבל כאילו היה לי חסר משהו, ואז המשהו שהיה חסר לי זה מה שהיה ברצח כתוב היטב שלה. להעלות את זה עוד קומה. כאילו אהבתי את זה שזה מין כאילו הסתרת רציחות כזאת וכאלה, אבל כאילו היה חסר לי שם עוד איזה עומק נוסף שרגשתי שברצח כתוב היטב היה אותו. רק עכשיו אחרי שעשיתם את החיבור הזה, הבנתי שהסיבה שאני לא אוהבת את רצח כתוב היטב יותר זה שפרזיטים קיים. כאילו לא הבנתי בכלל את הקשר, פתאום הייתי כזה, כל הזמן הייתה צורה של ראיתי את הדבר הזה יותר טוב. כאילו זה יכול להיות יותר טוב, ואז הסיבה שידעתי את זה, כי יש פרזיטים, אבל לא קישרתי את זה עד עכשיו. אבל זה סרט ממש חמוד בעיניי.
לא, ממש.
הוא קצת יותר אוהב אדם לדעתי, ממי שעומד מאחורי, ואולי בגלל זה אהבתי אותו יותר.
לחלוטין יותר אמפתי לבני אדם, בלי שום ספק, מי שעומד מאחורי גם כן לא יורגוס לנטימוסי, אבל בסביבות.
רק בגלל שיש לו את הגיבורה. כאילו כל האחרים הם מתואבים.
יש צמד שלא עשו כלום.
כמובן, רואים שזה סרט ראשון.
זה כזה עושה אמצ ראשון שלי, משהו כזה.
רואים, ממש רואים.
אז כמו אנשים שאנחנו רוצים לי...
אני,
כן. יהיה להם מתישהו סרט ממש מגניב.
צריך להוסיף דרך אגב גם את אנחנו, אני חושב, למיקס הזה של...
אבל אנחנו לא עבד לי בכלל ברמה התיאורטית. אנחנו זה סרט בלי סאבטקסט לדעתי. בלי טקסט. זה סרט שיש בו רק סאבטקסט בעיניי.
אוקיי.
והוא לא מגיע לשום מקום. זה הבעיה.
כמין טרנד של 2019, שאת אומרת כאילו השירים והאנשים שיוצאים מלמטה כדי...
וג'וקר גם.
ולא, לגמרי ג'וקר, כן.
בקרוב, הווידאו אסי שלי.
נכון, לא, אני חושב ש...
כאילו באמת בתחילת זה כבר חודשים, זה יקרה בסוף.
יש, אנחנו מבקחי הקולנוע ובעיתונים, נורא מחפשים את זה כאילו זה, את הנושא הזה שבו הקולנוע מושפע מהפוליטיקה וזה, ומקרים את זה, אבל... ולפעמים זה צפוי מדי, לפעמים זה קל מדי, אבל השנה זה כל כך נוכח, כלומר אי אפשר להתעלם מזה ששלוש שנים אחרי טראמפ,
זה גם נוכח, אבל גם זה עלה כאילו,
יורים לטראמפים בראש.
זה עלה גם במקומות כל כך שונים, כאילו זה לא שזה הכל מאותו ז'אנר, וזה לא הסרטים האיכותיים בהכרח, זה פשוט כאילו דבר שפתאום קרה.
אגב, הסרט שהכי נוכח פה והוא לא זה כי הוא לא יצא, זה הסרט The Hunt, שיצא את הטריילר שלו על האנשים עשירים.
זה שלא יצא.
לא, זה מה שאני אומר, אבל הוא כל כך היה זה בקיצוניות על האנשים העשירים, של צדים אנשים עניים.
לא הבנתי בהדרמה,
זה לובסטר, לא?
זה לא לובסטר, זה התיאור. כל הסדרה, כאילו, שלא ראיתי אף סרט ממנה, אבל תמיד חשבתי שזה רעיון קול.
אין לי מושג למה דווקא זה, אבל כאילו גם שם יש בבירור שנאת אליטות, נקרא לזה מאוד בוהק, מהטריילר לפחות, לא יודע מה הסרט.
גם האליטות וגם שונא האליטות בו זמנית. כאילו, מצד אחד הוא ממש חרט על דגלות הקטע של האליטות, האליטות, בזמן שהוא כאילו, אחי, מסתכל במראה.
אוקיי, אני רוצה לצרף...
וגם בסדרה הטובה מאוד, Drag Race UK, זה השתקף על ידי זה, לא משנה. יש
okay,
שם, אני אגיד על דרג רייס למי שלא צפה שזה דעתי כל מי שמקשיב לנו, שיש להם, הדבר הכי כיפי בעונות של דרג רייס זה משהו שנקרא סנאץ' גיים, זה חיקוי של סלב, זה פרק שהם עושים שעשועון וכל אחד צריך לחכות סלב. ובדרך כלל הגרסה האמריקאית לרוב הם, יש חיקויים לכאילו דברים כלילים וחמודים, ואז בדרג רייס UK יש לך את דונלד טראמפ נגד מרגרט תאצ'ר. ועוד כמה סלבס, אבל זה היה בעיקר, זה היה העיקר, והם אשכרה מדברים בנגד שלו, אני כל כך מעריך אותה וזה, ואתה אומר, אוקיי, זה הגיע גם לדרג, כאילו, עבוד לנו.
אני רוצה לצרף לדיון בשלט רחוק מרחק, מאולפני וואלה, את אבנר שביט, שהיה צריך להיות פה ולא הצליח להגיע, וגם לו יש חמישה סרטים שהוא רוצה להמליץ עליהם, ועוד סרט שלא יצא לבתי קולנוע, אז אבנר.
קודם כל צלש מיוחד לסרט שעדיין לא הוקרן אצלנו. סרט שלא הופץ כאן, לא יופץ כאן, וככל הידוע לי, אם הוקרן אצלנו למסך גדול, זה לא יהיה בחודשים הקרובים. Waves, שהיכה גלים בפסטיבל טורונטו, ואז די תדע. סרט אינדי-אמריקאי שמציג את סיפורה של צעירה שחורה ממיימי, שנאלצת להתמודד עם מעשה נורא שאחי עשה. סרט שהוא בעצם שני סרטים בכרטיס אחד, ושניהם חזקים להפליא. ואחרי הצלון השבח, נעבור לטופ 5 הרשמי. במקום החמישי, דיוקן שנערה עולה באש. הסרט הכי מרגש שראיתי השנה. במקום הרביעי, סרט צרפתי נוסף, ולא סתם סרט צרפתי, ואחד הסרטים הצרפתיים החשובים של חצי היובל האחרון. דובר בעלובי החיים, שהוקרן הקיץ בפסטיבל הקולנוע ירושלים, באחת ההקרנות המחשמלות שהייתי בין העשור, ויעלה אצלנו מסחרית בסוף ינואר. ועכשיו, תרשו לי להתחכם, ולנצל את שלוש המשבצות הבאות, לפרס משותף לשלושה סרטים, שכולם עוסקים בסוגיות דומות ובוערות. קריסתם של שירותי הרווחה, האלימות של הקפיטליזם, והפערים ההולכים ומתרחבים בין מי שאין להם כלום ומי שיש להם הכל. שלושתם עושים זאת בצורה אפקטיבית ומהדהדת, כל אחד בדרכו. פרזיטים וג'וקר העלילתיים, שאין צורך להציג, משפחת חצות, דוקו על תעשיית האמבולנסים הפרטיים במקסיקו, שהוקרן במסגרת פסטיבל הקולנוע ירושלים. תודה, שנה טובה ועשור מוצלח.
תודה, תודה אבנר. אז קודם כל, הוא דיבר פה על שני סרטים שלא ראיתי, ומה זה עשה לי חשק? אחד מהם זה Waves, שזה סרט של טרי אדוארד שולץ, שראיתי את, רגע, אתם לא פועלים, שראיתי את סרט הביקורים שלו, קרישה, שהיה מדהים, אז אני ממש סקרן ל...
אבל ראית את הסרט השני שלו?
לא, שמה הוא היה?
It Comes at Night.
לא כן, ראיתי. בטח, לא, אז... מה זה התקם זאת נייט?
התקם זאת נייט, שהם גרים בבקתה ויש איזה וירוס.
זה התקם זאת נייט, לא?
כן, כן, כאילו... זה בא לא בלילה, זה מגיע בלילה.
לא זוכר, לא חושב.
אז את קרישה לא. נורא אהבתי, כי זה היה סיפור משפחתי, כן, מצולם כמו סרט אימה.
מין דובר היה... כוס השבילי כזה, עם דודה שלו, בתפקיד
לא,
דודה
אבל,
שלו.
אבל מעבר לזה, כי זה כאילו קם, אבל זה גם, כאילו, הסיפור המשפחתי עצמו היה כאילו בסדר, אבל הבימוי שהוא אומר, הבילוי המשפחתי הזה זה סרט אימה, וזה מצולם לחלוטין ארוך, כן. זה כמו סרט אימה. אבל אז התקם זאת נייט נורא יחזב אותי, אז אני לא יודע איך להרגיש לקראת
אז, אז לא, אבל עכשיו אני שומע את,
טוב,
את
אבנר. טוב, אני שומע לחלוטין.
כן, אני חוזר לזה. והסרט על תעשיית האמבולנסים במקסיקו, זה ממש עשה לי חשק, קודם כל לא לראות את הסרט, כמו לעשות סרט תעודי על מדה נגד איחוד הצלה.
יש לי משהו להגיד על הסרט הזה, באמת, טוב מאוד שאתה פה, כי יש לי להגיד אותו לך. אנחנו היינו בפריוויו של פסטיבל ירושלים, ואני רציתי ללכת לראות את הסרט של האמבולנס, ואתה אמרת לי, בואי נלך לראות את הסרט היי לייף, זה בטח יהיה כיף, מה אכפת לך? יהיה מצחיק, וזה הדבר הכי נורא שראיתי השם.
כן, אבל על היי לייף, אני גם הלכתי לראות את זה.
איזה סבל.
סבל נוראי, אבל הסרט שכל הזמן דיברו עליו, והיינו צריכים להשתתף
מה זה לא רציתי? זה לא היה שווה את זה, סליחה. הסיבה היחידה שזה לא הסרט הכי גרוע של השנה, זה שבכאן ראיתי משהו יותר גרוע, אבל כאילו, זה היה נורא.
אוקיי, כן, לא, אני מסכים.
אל תראו את הסרט פצעים בנטפליקס, זה ההמלצה שלי. זה הסרט הגרוע של השנה.
פצעים?
קוראים זה וונדס במקור, פצעים. זה נורא, זה סרט מחריד.
שכנעת, לא נלך, לא נראה.
אל תצפו.
לא נצפה. איפה, בואו נראה עוד דברים שבו אנחנו מתחברים ביניהם. קודם כל צריך להגיד, ונעמה פה את תצטרכי להגן על זה. כן.
נסתמת להגן על דברים.
הזמנתי אתכם לפני כמה שבועות לבוא לפה, אנחנו כבר מתכננים את זה כמה זמן, ובין לבין גם נבחרתם להיות יושבי ראש משותפים של
פורום... אני צריכה להגן על זה.
מבקרי הקולנוע.
על זה אני לא צריך להגן.
פורום מבקרי הקולנוע של ישראל. אז קודם כל ברכות, זה נורא יפה, כי זה ממש, זה לגמרי תחושה כזה שהתחלף דור,
אנחנו תינוקים, רימינו את כולכם.
אנחנו בודקים מקומות לפנסיה בשביל המבוגרים יותר בינינו, זה כל זה. והסרט שזכה, אפרופו פורום מבקרי הקולנוע, הסרט הישראלי שזכה השנה בפרס הסרט הזה ביותר.
זה מה שאתה רוצה שאני אגן, זה יהיה קל.
נכון, זה תל אביב על האש. סרט שראיתי אותו ואמרתי, וואי, איזה רעיון יפה, חבל שהסרט לא. אז
שאגב הרעיון הזה, איזה רעיון יפה, חבל שהסרט לא, היה לי מלא סרטים השנה, דווקא תל אביב על האש עבדתי לחלוטין, אבל אמרת שנעמה תגן.
זה היה ג'וקר בשבילי. אוקיי. כאילו, התיאור הזה של איזה רעיון יפה, חבל שזה גרוע. אני ממש אוהבת את תל אביב על האש. אני אגיד ברמה הכי כאילו בסיסית ואישית, שהוא פשוט סרט שמאוד מאוד שימח אותי, כשהייתי צריכה מאוד שיסמכו אותי. קרה לי דבר נורא מטומטם השנה, שהוא שהלכתי ברחוב ונפל עליי שלט. ופשוט הייתי בבית שלושה ימים בדיכאון, עם שתי סיכות ששנחו לי לראש, ולא הצלחתי להרים את עצמי מהספה, ואז אמרתי, די, נעמה מספיק, לכי תראי את הסרט תל אביב על האש, כי יש לו הקרנות בשעות נורא מוזרות, ועכשיו שאת בבית את יכולה לנצל את זה. אז הלכתי לראות אותו בקולנוע לב, בקטע שלא יכולתי להשאין את הראש אחורה, כי יש לי פה שתי סיכות, וישבתי מין כזה באלכסון מוזר, והייתי כזה, זה מצחיק, אני נהנית. אז הוא פשוט כאילו גרם לי להרגיש מאוד טוב, בלי שהסרט עצמו יהיה איזה סרט פיל גוד מתקתק וחמוד, אני חושבת שהוא היה כאילו סרט קצת סוס טרויאני, כי הוא נראה נורא קליל וחמוד, ועל הדרך הוא מכניס לך כל מיני דברים שלא חשבת עליהם, והוא כאילו מתגלה כסרט הרבה יותר עמוק ממה שהוא נראה בהתחלה, ופשוט ממש אהבתי אותו, והיה לי כיף ונהניתי, ואני חושבת שהוא כתוב מאוד טוב, לא תסריט מושלם, בגלל זה הוא לא מקומות ראשונים אצלי, אבל עדיין סרט אחלה. ולדעתי חסדים המפוספסים, כי אף אחד לא ידע שהוא יצא בכלל, ואף אחד לא ראה אותו.
אבל הסיפור שלך נורא מסוכן, כי זה אומר עכשיו שכדי ש... שמפיקי הסרטים בארץ יתחילו להפיל שלטים על כל מבקרי הקולנוע, כדי
שהם יתלהבו
מהסרטים שלהם.
זה כאילו נשמע נורא קומי שאני אומרת שנפל עליי שלט, אבל הוא פשוט היה שלט מאוד נמוך, זה היה שלטים האלה שמעמידים מחוץ למסעדה, ששמת את הפריץ, אפילו לא היה שלט שנפל עליי מהקיר, אני פשוט נורא נמוכה, אז כאילו, אני הבן אדם היחיד שיכול להיפצע מזה, הבדיחה הקבועה שלי על זה, שזה מסוג הדברים שמתי שהם נופלים, אז מישהו אומר, אם היה עובר פה ילד, הוא היה יכול למות, אז זאת הייתי אני. כזה. אז זה נורא קל להתנקש בי, שתדעו.
אז תגן...
אני שברירית.
אתה גם רוצה להגן על תל אביב על האש?
אז שוב, אני נראה בסך הכל ש... גם קודם כל בחרנו בו כסרט השנה בפורום, בישיבה בפורום שזה, אז...
גם תכננו מראש, הייתי כזה, אני אצביע על תל אביב על האש, ואתה תותן לי גיבוי מהצד, אבל בעצם תוציא גם עוד סרט, עשינו פה תכנונים.
לא, זה היה עם שחקנים.
שנינו הצבענו לזה, נראה לי.
נראה לי. אני אגיד שהוא, ראיתי ביקורת עליו באתר אמריקאי, והם אמרו, איזה סתירה, מה הוא רוצה, אני לא מבין. ומה שאהבתי בו זה שהמון סרטים ישראלים מכוונים לכאורה באיזשהו צורה החוצה, והוא לחלוטין סרט שאתה קולט כמה הוא, נקרא לזה אפל, או סתירי, או פסימי, בכל אופן, רק אם אתה גר פה. כי כאילו הסיום שלו לכאורה, איזה כיף, הם חברים, והוא עושה את עונה השנייה שלו, אבל כזה... לא, הוא כרגע אמר לנו שהסכסוך הזה הולך להימשך לעד, ואנחנו תקועים איתו, וזהו. וזה היה לי מסר שאני לא חושב שהיה. כאילו, אם היה, הוא תמיד באמת מלווה באיזושהי צורה מאוד פסימית, אבל פה זה באמת היה כאילו איזשהו כזה, כן, אנחנו תקועים ביחד. בהצלחה לכולנו.
אז הרעיון שאני הכי...
עם חומוס גרוע גם.
הרעיון שאני אהבתי בסרט, ולכן זה רעיון מספיק טוב ברמה של היי קונספט לקומדיה... שאני יכול לראות את האמריקאים עושים איזה רימייק באיזשהו סוג של מעבר גבול אמריקאי כלשהו איפשהו, זה דווקא לא הצד הפוליטי, כמובן שהוא נמצא שם של המתח בין הקצין הישראלי ובין התסריטאי הפלסטיני שצריך לעבור את זה, אלא הנושא של, הנושא של התסריטאי, שכשאתה תסריטאי ואתה יוצר, אז כאילו למי הנאמנות שלך הנתונה? שאתה צריך כאילו לרצות גם את המפיק וגם את
זה. צופים בבית.
את הצופים בבית וגם את כאילו את הקלגס.
ציינתי שאני בוגרת תואר בתסריטאות, יכול שזה קשור לזה שאני אוהבת את הסרט.
כן.
אולי.
אז החלק הזה של כאילו לא איזה מסכנים הפלסטינאים, אלא איזה מסכנים התסריטאים, שכאילו שכולם הם הבעלי בית שלהם, והם צריכים כאילו לרצות את כולם, ואיפה אני בסיפור הזה, ולמי אני נאמן, אז זה החלק שממש אהבתי בסיפור, וחשבתי שחבל שהוא לא הולך יותר מזה, ומשאיר את הסיפור של אני פלסטיני ואתה ישראלי, כנדבך הקטן יותר, שנמצא שם ברקע ומפעיל את הכל, אבל שהקונפליקט יישאר כל הזמן קונפליקט של, קונפליקט אומנותי, אני חושב, לי...
אבל איזה חמוד יניב ביטון?
לא יודע, לא, קייס נשף אני מבין, לגמרי, אני מבין,
גם מי שזוחקת את אהובתו, שאני כל פעם שורה את השם שלה, למרות שהיא אחת השחקניות האהובות עליי ביותר. שזה דבר לא יפה, אבל אני שוכחת שמות של אנשים מכל העדות ומכל המגזרים.
כן, אני יכול לנסות להיזכר, אבל אם אני מפספס, אז אני אצא, מה זה גזעני?
אז בוא נעבור לסרט הבא.
אני רק אגיד שהייתה הדבר האהוב עליי בסדרה מתים לרגע, וברגע שיוציאו אותה מהסדרה, אין טעם יותר לשפוט בה.
נדמה לי שאני זוכר את שמה, אבל אני חושש מפאת חשש. אני כן רוצה לדבר על שני סרטים ישראלים, בגלל שהיו כל כך מעט סרטים ישראלים טובים השנה לדעתי.
וואי, ממש.
אז גם יחסית קל לי להכניס אותם לתוך רשימת סרטי השנה הכלליים שלי. והיו שני סרטים שמאוד אהבתי השנה שהם ישראלים. אחד מהם זה אודיסאה של במאי, זה תותים ו... לא, קצפת ודובדבנים, תותים ושוקולד. קצפת ודובדבנים של גור בנטוויץ', שזה היה גם חוויה קולנועית... מרתקת בעיני של הסיבה שאני אומר תותים זה כאילו זאת אומרת יש לי כל הזמן תקוע על תותי ברבר זה כזה מין תותי בר הסרט הזה של בן אדם שנוסע בלילה בתוך סיפור חייו שהוא כאילו זה מישהו שחווה איזשהו סוג של התקף משהו לא ברור התקף מה חרדה או whatever ואפשר להגיד שבעצם חייו מהבהבים מול עיניו והוא פוגש בדרך את האנשים שליוו אותו בקריירה שלו בלילה, שאולי הלילה האחרון של חייו, אולי לא, אולי לא ברור מה פנטזיה, אבל זה ריתק אותי, גם היה עשוי מאוד יפה וכן הלאה. והשני, מילים נרדפות.
אתה שונא, לא?
שונא זה מילה חזקה.
אז תמצא מילה נרדפת.
שהוא חלק ממועדון לסרטים שהלכתי לראות פעמיים השנה, מתוך זה שאמרתי, וואו, יש משהו בסרט הזה שאני נורא רוצה לפצח ולהבין עד הסוף מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, ומה בסופו של דבר הסך הכל הכללי. ורואים אותו 30,000 איש, זה נכבד לסרט שכזה.
באמת מרשים.
כן, יונתן. אתה נהנחת, תפורר את זה למילים.
אני מרגיש שאנחנו באנו, כאילו באנו בטוב, אני יכול, אפשר זה, כלומר, אבל...
אתה חושב, אז אחרי זה אני ארים קצת.
זה שניים נגד אחד, אז זה בסדר, אנחנו כאילו לטובת הסרט, אנחנו אוהבים אותה, אבל כאילו בוא תיתן...
אני לא אוהב את המילה שעמם, אבל לא מצאתי בו שום דבר שדיבר אליי, והרבה אנשים שמגינים על הסרט, הם אשר אומרים, לא, זה כאילו מאוד אינטלקטואלי, מאוד מתוחכם, אתה לא מבין מה הוא עושה. אני הבנתי...
המשפט הסנו עליי.
אני הבנתי מה הוא עושה, זה פשוט באמת לא אודיסאה, סאגה, מסע שמעניין אותי.
אודיסאה זה הסרט הקודם.
כן, אבל זה באמת לא מסע שמעניין אותי, זה כזה, אוקיי, עוד כזה קצת מאותו דבר. עכשיו, אני אשים פה בהערת שוליים, שזה
סרט... שזה סרט אחר דרך אגב.
שזה סרט מאוד צרפתי, ואני מאוד מבין למה בצרפת הוא הלך בטירוף, ולמה בארץ לא היה אכפת ממנו, וזה לא בגלל שהוא יותר מדי ארטהאוסיק, היו סרטים אחרים שהצליחו יותר ממנו, זה לא שהוא כזה ניסיוני וביזרי, ואי אפשר להבין אותו, פשוט שהוא באמת...
הוא קצת ניסיוני.
לא, הוא קצת ניסיוני, אבל...
יש בו אלמנטים ניסיוניים.
יש בו אלמנטים ניסיוניים, אבל הצופה הישראלי, בוא נגיד, זה יכול להפוך ל-100,000, זה לא חייב להיות... ה-30,000 זה לא התקרת גג של סרט שכזה, אבל זה לא כל כך סרט שמדבר על סוגיות ישראליות, ולא משנה איך נגיד את זה, הצעיר המנוכר לעולם, היורד המתוסכל מישראל, כל הדברים האלה זה דברים ששוב, סבבה, פשוט לא הרגשתי שזה המעניין, או אמין, אבל זה בעיה אחרת. כאילו זה כבר אני מול בני אדם.
מתי נדב לפיד ביקש להיות אמין?
זה חלק מהצרפתיות של הסרט. נעמה, תגיני עליו.
אני אוהבת את הסרט, אני אוהבת אותו פחות מאשר את הגננת, שהוא סרט שבאמת אהבתי אהבת נפש.
מסכים לגמרי.
שהוא היה לדעתי סרט יפהפה ומושלם, זה לא סרט מושלם, אבל יש בו הרבה דברים שממש אהבתי, והחוויה הצפייה בו הייתה מאוד אינטנסיבית, אני חושבת שגם בשביל הרבה אנשים שבאו לראות אותו, בגלל של, זה גאווה ישראלית, זה חייב בפסטיבל ברלין, זה סבב פסטיבל ברלין, נכון? פתאום הייתי כזה, איזה פסטיבל. אז כאילו יכול להיות שבשבילם זה היה כזה, נכנסו למשהו הרבה יותר מורכב ממה שהם חשבו שהם הולכים לראות, כאילו היה חסר לי אלמנט אנושי כלשהו שהרגשתי שכאילו באמת הסרט מאוד מנקר במהות שלו, אבל קצת שני כאילו הדמות היא מנוכרת לכל העולם ואחותו, ואני אוהבת את זה שזה סרט שבאמת עוסק לעומק ברעיון של אי השתייכות, וניסיון להבין אם אתה בכלל רוצה להשתייך למשהו ולמה ולמה, והאם אתה רוצה להשתייך לדבר הזה או לא להשתייך למשהו אחר, במקרה הזה הישראליות, אין הרבה סרטים שנוסעים בזה, כל הרעיון של הרדת מהארץ הוא כאילו חתרני במהות שלו, אז אף אחד לא מעז לגעת בו, ואהבתי את זה שנכנסו כאילו ממש קפיצת ראש לתוך כל הביצה הזאת, ובסך הכל סרט מאוד מרשים לדעתי, והמליץ עליו לחבריי.
כן.
למעשה כבר המלצתי.
אני חושב שבסרט הזה יש משהו שהפך להיות איזשהו סוג של מומחיות, אני חושב של נדב לפיד, שהוא מצליח... שוב, יש בזה אלמנט אינטלקטואלי, ויש בזה אלמנט מנקר, ויש בזה גם אלמנט אלטרנטיבי או אקספרימנטלי, שהוא מצליח בסרטים שלו לדבר בגוף ראשון, שהוא ממש מדבר, כאילו אתה מרגיש שהוא הגיבור, לא יודע אם בגננת הוא הגננת או הילד, אבל כאילו
הגננת לדעתי.
או הילד, אחד מהם.
כאילו הוא אימפתי לשניהם.
אבל הוא כל הזמן עושה את זה, בזה גם שהוא מסתכל על זה מרחוק. הסרט הזה ריתק אותי, כי לגמרי אני הבנתי שהוא מספר סיפור על עצמו, על החוויה שלו בתור צעיר משוחרר מהצבא שהולך... להוריד מעליו את כל הישראליות.
וואי, אני רוצה להגיד, יש לי תאורך חתרנית על הסרט, אחרי שאתה מסיים.
אוקיי, אבל גם הוא עושה את זה ממבט של מישהו שעושה איזה 20 שנה אחר כך, שהוא חי בישראל, ושלו משפחה בישראל, וזה ישראלי ביתו, ושכבר כאילו למד לא לסנוע את הישראל שהוא עושה על זה. אני חושב שהרבה פעמים כשהסרט יצא, והוא ככה קצת עורר מחלוקת, סרט, בישראל נורא מתגוננים בתקשורת של סרט נגד... אנטי-ישראלי, והסרט הוא מאוד לא, לא אנטי-ישראלי, הוא סרט על בן אדם שבורח מישראל כדרכם של צעירים, אבל עושה את זה במים מבוגר, שכאילו שהוא אומר, אוקיי, תראו ככה אני הייתי, אבל, כן. אבל לא בטוח שנקודת המבט שלי אז, היא נקודת המבט שלי
היום. קצת על טינג'רס כזה, למרות שהוא לא טינג'ר.
אבל זה סרט על טינג'רס שמסופר על ידי ההורים שלהם.
בדיוק, זה כאילו... זה. זה נורא מזכיר לי שמישהו שעבד איתי פעם נסע לברלין, ואז שהוא חזר, שאלתי אותו איך היה, והוא אמר, שנתי אצל ילדה בת 21, שכאילו היא והחברות שלה כזה גרות בברלין, והיא הייתה כזה נגור בברלין לעד. עכשיו זה היה כבר, זה קרה לפני איזה 5 שנים, הסיפור הזה, אז אני מניחה שהם כבר בארץ עכשיו, אולי אין שומעות.
זאת התיאוריה החתרנית על הסרט?
לא, התיאוריה החתרנית היא, אני חשבתי על זה לעומק, הווייב הוא שהוא לא סתם היה חייל כשהוא היה בארץ, הוא היה כאילו החייל הכי טוב בעולם, כל הזמן נותנים לו פורים על, הוא כאילו די חרה, אין סיבה שהוא יצטרך לעבוד כאילו בשגרירות הישראלית, למה שמישהו ייתן לאיש הזה לדאוג לביטחון של אנשים? אני חושבת שהוא קפטן ישראל. הוא כאילו חייל על הישראלי, בגלל זה כולם ככה סוגדים, ובגלל זה הוא כל כך מנוכר, הסרום מעצים בו את כל המאפיינים של הישראליות, ואחד המאפיינים של הישראליות זה תמיד הקטע הזה של, אולי אני צריך להיות במקום אחר.
וואו, אז אני עכשיו רוצה לראות את האמלים רודפות 2, רודפות.
גם יש לו גלימה, יש לומר. יש לו מדים.
הוא כאילו
גיבור על. יום אחד גם זה יהיה סרטון שאני אעשה.
טוב, אחרי שקלואי ז'או עושה סרט למרוויל, אני רואה את נדב לפיד הולך לעשות סרט למרוויל.
זה מה שאני אמרתי, שזה בעצם היה הכנה של נדב לפיד לסרט הנטפליקס שלו. לסרט הנטפליקס, לסרט המרוויל שלו.
נעמה, ניצח, תיאוריית השנה. מילים נרדפות כסרט פרוטוטיפ של סרט גיבורי על. אתם לא תאמינו, אבל נגמרה לנו השעה.
אוי ואבוי לי.
ואנחנו נסיים עם קטע מוזיקלי מאחד הסרטים שהכי אהבתי פשוט הרבה זמן, אז הרבה זמן, אבל יש את הרגעים שאתם יושבים בסרט, ובאיזשהו שלב מתחיל חיוך על הפנים, ואתם אומרים, וואו, אני כל כך נהנה מהסרט הזה, וזה היה בפורד נגד פרארי, הסרט
שלא ראיתי.
וואי, הסרט הזה שיגע אותי לגמרי, והיה לו פסקול נפלא של מרקו בלטרמי, אז עם הקטע הזה אנחנו נסיים, ובעצם נסיים את השנה כולה, את שנת 2019, בפעם הבאה שנהיה פה כבר יהיה 2020, נעמה רק, תודה.
אוהב תודות.
יונתן צוריה, תודה.
עוד דבר.
ויאללה, שנה הבאה, עוד קצת סינמסקופ.
ייי.
signal from another world.